אנחנו דיברנו שבוע שעבר שאצל כל אחד מישראל יש בחינת מלכות. בעצם כל אחד מישראל יש את כל הבחינות, אבל המלכות היא חשובה מבחינה זאת שהיא מוציאה את הדברים מהכוח אל הפועל. אדם שאין לו מלכות, מלכות זה לאו דווקא שלטון על אחרים. מלכות זה איזושהי ברכה שבן אדם יכול להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שלו. אם למשל, כל צורת ביטוי היא צורה של מלוכה. לא הזכרנו את זה שבוע שעבר. גם בספירות, המלכות היא מבטאת את כל מה שיש מעליה. היא מבטאת בשפה שבעולם יותר נמוך יוכלו להבין. היא מתרגמת. היכולת לתרגם מרמה לרמה זה כושר ביטוי. ולמעשה, אם בן אדם יש לו מלכות או מלכותיות או משהו כזה, יש לו את האפשרות לתפקד במציאות, להוציא את עצמו מהכוח אל הפועל. עכשיו, זה תלוי איזה נשמה יש לו. יש אחד כזה, ולמעשה הוא דיבר כאן על שלוש דרגות. יש אחד שיש לו מלכות על עצמו. הוא את העניינים שלו, עם העניינים שלו הוא מסתדר. יש אחד כזה שיש לו מלכות על קבוצה של אנשים, יש בזה הרבה דרגות. מופיע בחמישה ראשי תורה שם בפרשת יתרו, כתוב שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים. וכל אחד הוא על הקבוצה שלו. יכול להיות אחד שהוא שר אלף, ויש לו מתחתיו כך וכך אנשים, אבל על אנשים אחרים שלא בקבוצה שלו, לגביהם הוא אפילו לא שר עשרה. אין לו שום... איתם הוא לא יכול, כאילו. יש וייר כי לא יכול לו. יש אנשים שיכולים לנו, ויש אנשים שלא יכולים לנו. כן, יש מישהו שאנחנו שומעים ממנו, אז אנחנו מקבלים. יש מישהו אחר, ויגיד בדיוק את אותו דבר, ואנחנו לא נקבל. למה? זה לא השורש שלנו. ויכול להיות בזה הרבה דרגות. יכול להיות אחד שהוא יש לו את המילה על הרבה הרבה אנשים, אבל לא יותר מזה. ויש אחד כזה שיש לו מילה על הרבה הרבה אנשים, על הרבה יותר אנשים. בסוף הוא מתאר מישהו שבגלוי לא רואים אצלו כלום. ואף על פי כן, כל הדור כפוף וקנוע תחתיו, בלי לדעת. למה הוא צריך להדגיש שבגלוי לא רואים כלום, ומה יהיה אם מישהו יגלה אותו? אז זה נראה בהמשך, שהפרט הזה, דווקא הפרט הזה, שבגלוי לא רואים עליו כלום, זה מאוד חשוב. אני רק רציתי עכשיו להקדים את זה כדי שנובן נבין את ההמשך. עכשיו אנחנו פה בעוד ג' וצריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. שלא תהיה בבחינת, לא קראנו את זה, נכון? מי זוכר? למי היה ספר? קראנו ארבע שורות. הגיע השעון. הוא אין לו מה לעשות, הוא תמיד הולך. צריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שלא תהיה בבחינות הרבנות מקברת את בעליה. יש לפעמים שבן אדם מרגיש שהוא... יש לו כוח, יש לו תוקף, אז זה קובר אותו. זה מכניס אותו למקום לא טוב. כי כל אחד, לפי בחינת המלכות שיש לו, הוא בחינת צופה, שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו. שיש לו בחינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר או מוכיח אותם, הוא צריך גם להזהיר וגם להוכיח. דיברנו שבכל אחד יש שני פירושים. להזהיר וגם להזהיר וגם להעיר. ולהוכיח זה גם להוכיח. אפשר להוכיח שזה כך. כן, אפשר גם להוכיח מישהו על ההתנהגות שלו. לפעמים בן אדם, תבואי איך בן אדם בנוי. אם נגיד שאתה המלך ומי שעומד, אתה יש לך את המלכות, לא מדובר על מלכים. נדבר אולי על צדיקים או משהו כזה, אבל אם בן אדם שעומד מולך, הקדמונים אמרו שהחכם, אם מסבירים לו והוא מבין, זה מכריח אותו יותר מה שאם קופים אותו עם מקלות. כך אמרו הקדמונים. זאת אומרת, יש אנשים שצריכים להבין והשכל מחייב אותם. זה אנשים שכליים, זה לא אנשים שיש להם שכל או שיש להם פחות שכל או יותר שכל. השכל קובע עבורם, זה משהו אחר, זה לא שאלה כמה שכל יש להם. אבל מה שהם מבינים, הם הולכים על זה. ויש אנשים שהם יכולים להבין ולשים על זה סוגריים ולהמשיך הלאה, וזה לא נוגע להם. יש כאלה לפעמים שצריך להוכיח אותה. זה צריך להגיד להם מילים כזאת, תראה לאן אתה הולך, אתה... כאילו, אתה... מה יהיה ממך? ודווקא זה כן מעורר אותם. אז כל בן אדם בנוי אחרת, אתה צריך לדעת איך לפנות לכל אחד. אותו דבר בלהזהיר, יש לפעמים שאומרים למישהו איזה מילה של הזרה, וזה בדיוק מה שמשפיע עליו. יש לפעמים שאתה מאיר למישהו את הדרך, אתה לא אומר לו מילה של הזרה, אתה פותח לו את העיניים, אתה מלמד אותו להסתכל אחרת, אז הזוהר הזה, זה ספר הזוהר. יש שם דברי מוסר נוקבים, אבל אף פעם לא מגיע עם מקל אל הראש. תמיד זה מגיע בצורה מרוככת. כי הוא מראה לאנשים את מה שהם לא רואים, את החלק הסמוי של החיים, את החלק, את מה קורה מתי שאתה עושה כך, או מתי שאתה מדבר כך. אני אומר, בגלל האור, הבן אדם משנה את ההתנהגות שלו. אז על זה דיברנו עוד שבוע שעבר, את ההמשך כבר לא למדנו. מוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם, ואם הוא מזהיר או מוכיח אותם, אזי הוא עושה את שלו, הוא מציל את נפשו, כמו שנאמר, צופן את עתיך לבית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרישו, הוא באבונו ימות ואתה את נפשך הצלת. אבל אם אינו מזהיר או מוכיח אותם, אז היה עונש עליו. יש... סיפור בתלמוד על חורבן בית המקדש הראשון, יש שם איזה נבואה ביחזקאל, שאני לא זוכר למי הקדוש ברוך הוא אומר לשים סימן על המצח לאנשים האלה שכואב להם התועבות שנעשים בירושלים. כי הקדוש ברוך הוא אומר את זה לאיזשהו מלאך, לאיזה שליח או לנביא, אני לא יודע. הנביא רואה את זה במראה הנבואה. הוא כבר לא בירושלים. אבל הוא רואה איך שהקדוש ברוך הוא אומר, והתווית התו על מצחות האנשים הדואבים וכואבים את אשר נעשה בקרבה. ואחר כך, כל זה לא עוזר עם התו הזה שהטביעו בהם, וכשבאה עליהם הגזרה, אז הם הראשונים שסבלו. זה כתוב שם בפרק. וממקדשית החלו. הגמרא שואלת, מה קורה פה? מה קרה? אז הגמרא אומרת שיש שם, היה שם איזה ויכוח. הקדוש ברוך הוא אמר, הם צדיקים, צריך להציל אותם. ובא מקטרג ואמר, אבל הם לא הוכיחו את אנשי דורם, הם לא דאגו לאחרים. אם הם היו מוכיחים אותם, אז היה אפשר להציל יותר אנשים. והם לא דאגו להציל יותר, אז גם אותם לא צריך להציל, מידה כנגד מידה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה חושב באמת שאם הם היו מוכיחים אותם, הם היו שומעים להם? אז המקטרג אומר, באמת נכון, אתה יודע שהם לא היו שומעים להם, אבל הם לא ידעו. הם מצידם היו צריכים להשתדל להציל משהו יותר. ואז הקדוש ברוך הוא מקבל את דבריו, את דברי המקטרג, והם נענשים. ויש במקום אחר, בפרק אחר ביחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל במפורש, זה לא העסק שלך, אתה צריך לעשות את שלך, אתה תדבר את מה שאני אומר לך, ומי שלא ישמע זה אחריותו, אבל אתה צריך להיות צופן את עתיך לבית ישראל. המשל הזה של צופה זה מערכת הזקה בעצם. צופה זה היה בן אדם שעמד במקום גבוה, והוא היה צריך להסתכל עד האופק, אם משהו לא טוב מתקרב, הוא היה צריך לתת צעקה. או לתקוע בשופר או משהו כזה, שאנשים ידעו להתארגן. ואם אתה רואה שמגיע משהו לא טוב, אומרים לך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לך, ואתה שומר את זה בבטן, אתה לא אומר את זה לאף אחד, אז את העונש שהם מקבלים, אני אדרוש אחר כך ממך, למה לא סיפרת לי? זה מה שכתוב שם. עכשיו, בפנימיות יותר, יש עוד רובד. מה המשמעות שאתה את נפשך הצלת? אתה את נפשך הצלת, בפשט זה שלא תקבל עונש. אבל יש עוד רובד, שאם אלה שאתה אמור להוכיח אותם, הם באמת באים מהשורש שלך, ואתה לא הוכחת אותם, בשני הפירושים של הוכחה, כן, זה לא תמיד צריך לבוא באופן של הוכחה, אבל אתה לא אמרת להם את מה שהם צריכים לשמוע, אז זה חסר לך. כי אם הם באים מהשורש שלך, זה בדיוק כמו שאם חסר במעשים שלך, אז חסר לך. אותו דבר, אם חסר, כמו שאומרים, באלה ששרים למשמעתך, זה חסר לך. זה הפעולה שלך. אלה התוצאות שצריכים לנבוע ממך. אם התוצאות האלה לא נובעות ממך, אז לא הוצאת את עצמך מהכוח אל הפועל. זה לא רק הבעיה שלהם. אתה היית אמור להיות הצופה, ולא רק שבגללך הגיע האויב, אלא כצופה אתה לא מילאת את התפקיד שלך. אתה לא הזהרת. יכול להיות שאם בסוף האויב נתקע והוא לא הגיע, אבל עליך האחריות שאתה יכלת להודיע ולא הודעת. בסוף השם יתערב והכל יסתדר, אבל איפה האחריות שלך? למה שתקת? ממילא יוצא שאם בן אדם מנסה להיות מנהיג רק מתי שזה נוח לו, ובעולם המודרני זה מאוד נפוץ הדבר הזה, מאוד נפוץ. הוא רוצה להיות מנהיג, אבל ביחד עם זה הוא רוצה להיות מאוד פופולרי. אז הוא אומר את מה שאנשים אוהבים לשמוע, אבל הוא תמיד רואה רובד שלא רואים אחרים. יש תמיד, אפילו בגשמיות, בהנהגה גשמית, יש כל מיני רמות של אינפורמציה. כשבן אדם נמצא ברמה יותר עליונה, בשלטון הגשמי, בשלטון הפיזי, אז יש אינפורמציה שחשופה לעיניו ולא חשופה לעינינו. ואם הוא מנסה לטייח, אז הוא חסר אחריות. הוא יותר גרוע מהשין ג' כמו שאומרים, שעושה את התפקיד שלו נאמנה. אז על זה אמרו חז"ל שהרבנות מקברת את בעליה, אותו דבר בממד הרוחני. הרבה פעמים בן אדם שיש לו באמת מדרגה רוחנית, הוא רואה הרבה יותר, הרבה פעמים הוא רואה הבן אדם שעומד מולו, הוא רואה את הבן אדם שעומד מולו הרבה יותר ממה שהבן אדם מכיר את עצמו. ואם בכל אופן הוא שותק, הוא רואה שהוא הולך עם הראש בקיר והוא לא אומר לו, כי הוא רוצה להיות פופולרי ורוצה להיות נחמד. מי אוהב להיות נודניק? אף אחד לא אוהב להיות נודניק. אז ממילא זה אחריות. זאת אומרת, בן אדם שהולך להיות רב, או שהולך להיות מנהיג, או מנהיג קהילה או משהו כזה, הוא לוקח אחריות של... הוא צריך גם לעבוד בזבל. לא רק לדבר על דברים יפים. זה אחריות. אבל כן צריך לראות, להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. אריכות ימים זה רמז, יש כאן רמז, זה קוד קבלי. אריכות ימים, זה כתוב בעוד כמה תורות, ביטויים דומים. הימים זה הספירות. זה גם הימים שלנו, היום יום הרגיל. בכל יום נראה ספירה אחרת, עשינו את החשבון. זוכרים שעשינו את החשבון? עם עשירייה של שנים, עם 1,000 שנים, עם 100 שנים. עשינו את החשבון. כל 1,000 שנים זה כנגד ספירה אחרת, כל 100 בתוך ה-1,000 זה 10 ספירות, כל 10 בתוך ה-100. כל יום יש לו התקללות של ספירות שהיא מיוחדת לאותו יום, ואין יום אחד שהוא דומה לשני. כל יום זה הזדמנות למשהו מיוחד, לעבודה מיוחדת. כמו שכל בן אדם הוא, אין שניים אותו דבר, אין שני ימים אותו דבר. אריכות ימים זה השורש של הימים, השורש של הימים זה הספירה שנקראת אריך אנפין. אריך אנפין זה החיצוניות של הכתר. זה נקרא אריך בגלל שהוא יחסית לימים הוא אינסופי, הוא למעלה מהזמן. בכל מקום, בכל היררכיה, הכתר הוא למעלה מהזמן. בזמן של עולם העשייה, אז הכתר של עולם העשייה הוא למעלה מהזמן של עולם העשייה. הוא נוגע בזמן של עולם היצירה. בעולם היצירה הכתר הוא למעלה מהזמן של עולם היצירה. בעולם האצילות אין זמן בכלל, אבל יש משהו שנקרא סדר זמנים. זה לא כאן המקום להסביר את זה. יש מדרש כזה, שבמקום שאין זמן יש עוד משהו שנקרא סדר זמנים, אבל הכתר הוא למעלה גם מזה. זאת אומרת שהכל נובע ממנו בצורה שווה. כל יום הוא שונה מחברו, אבל כולם ינקים מהכתר. אותו דבר שכל אדם שונה מחברו, וכל חיים של כל אדם שונים מחיים של אדם אחר. כל אדם יש את החיים שלו, אבל כולם ינקים מהכתר. עכשיו, יש צמצום גדול, כדי שזה יראה כמו שזה נראה. אבל אם זוכים להמשיך אריכות ימים אל תוך הימים, זוכים להמשיך את האור של הכתר אל תוך הימים, אז נמצאים במקום כזה שאין סכנה שהמלכות תקבור את בעליה. עכשיו, זה דבר שצריך להסביר אותו, כי זה לגמרי לא פשוט. על זה הולך כל ההמשך אחר כך. איך אפשר להמשיך את הבלי גבול לתוך הגבול? זה דבר לא הגיוני, נכון? פשוט. הרי בגלל זה זה מצומצם, ובגלל זה יש לנו את היום-יום שלנו. שהוא לא, יעשו לך כל יום יום כיפור. על יום כיפור כתוב של למעלה מהזמן, בספר המידות. כתוב שיום שאדם חוזר בתשובה הוא למעלה מהזמן, ויום כיפור הוא תמיד למעלה מהזמן. נו, אם היו עושים לנו כל יום יום כיפור, לא היינו יכולים לשרוד עם זה. זה עוצמה בלתי נתפסת. וודאי שאם היה מתגלה פה האריך הנפין כמו שהוא, אז לא היינו שורדים בכלל. אז איך אפשר להסביר את זה? אז על זה השם נתן לנו את התורה. זה ידוע, התורה זה חיבור עליונים ותחתונים, כתוב במדרש, דיברנו על זה הרבה פעמים. מתי שהשם נתן את התורה, אז הוא ביטל גזירה. את איזה גזירה הוא ביטל? את השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. איך יודעים שהוא ביטל את הגזירה? כתוב, הירד השם אל הר, על הר סיני, ואל משה אמר עלה אל האלוקים. אז השם יורד לארץ ואדם עולה לשמיים. כך כתוב במדרש. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שבתוך הגבול אפשר לקבל את האור של הבלי גבול, של השם יתברך. איך? הקדוש ברוך הוא מצמצם את הקדושה שלו, זה כתוב גם על המשכן, צמצם שכינתו בין בדי הארון. שם הצמצום זה לא שזה הופך להיות מוגבל. זה אומר שזה מגיע אל בין בדי הארון ולא למקומות אחרים, לכן קוראים לזה צמצום. אבל הקדושה שהייתה בין בדי הארון היא הייתה את הקדושה שבעולמות עליונים. יש על זה ביאור בספר התניא, יש על זה ביאור אצל הרמח"ל, יש ביאורים בספרי פנימיות על איך המקדש נראה. מה אומר החצר, מה אומר ההיכל, מה אומר קודש הקודשים, מה כל דבר אומר. ואם רואים, מסתכלים, לומדים את זה, אז רואים שזה אומר דברים שהם לא נתפסים. מבחינת הקדושה שלהם, זה שורה בתוך המקום שבירושלים בבית המקדש, פה לא רחוק. כמה קילומטרים מכאן. מבחינת ההשגה להשיג אותם, זה מעבר ליכולת האנושית בכלל. מבחינת הקדושה, ולכן לא כל אחד יכול להיכנס לכל מקום. כשהקדושה שורה שם, למרות שאני בעיניים שלי, בהשגה שלי, לא רואה שום דבר. זה סוג אחר של צמצום. הצמצום הזה נמצא בתורה. התורה, אפילו אם ילד קטן לומד א' ב', חזרנו על זה כל כך הרבה פעמים שכבר נמאס לשמוע, ילד קטן לומד א' ב', כבר לומד תורה. כן? זה לא משנה איפה הוא לומד, אבל אם הוא לומד א' בתברי, אז הוא לומד תורה. והקדושה של זה היא קדושה אינסופית, למרות שהילד לא מבין כלום. אז זאת אומרת שבתורה יש את היכולת לקבל את האור של האריך הנפין, של האריכות האמיתית, של האינסופיות, לקבל את האור ולשרוד. כי מקבלים את זה דרך צמצום כזה שמשאיר את כל הקדושה, למרות שאת השכל הוא מצמצם. אבל את הקדושה הוא משאיר. הבן אדם שלומד תורה נקבעת בליבו הקדושה בצורה כזאת שהוא לא יכול להשתמש במלכות רק להנאתו ורק כאילו לא לחשוב על אחרים. עכשיו, יש כאן סיפור מעניין בגמרא, סיפור מחריד, לא נעים לספר אותו. יואב הרג את אבנר. כן, הוא היה קונקרנציה שלו, הוא קינה בו. אבנר היה אמור להיות שר צבא במקומו. על יואב דוד המלך, דוד המלך הקפיד, ואת אבנר הוא הבטיח לו שאם הוא יחזיר את כל העם אליו בשלום, הוא יעשה אותו שר צבא. עכשיו, אבנר, המסע רדף אחרי אבנר ורצה להרוג אותו, ואבנר הרג את המסע. עוד הרבה לפני כל ההבטחות האלה, אבנר הרג את המסע כדי להתגונן. אחר כך יואב הלך להרוג את אבנר כי הרג את אח שלו. איך הוא הרג אותו? הוא הרג אותו בעורמה. הוא ביקש ממנו שיראה לו משהו, ואז הוא התכופף להראות לו, ביקש ממנו שיראה לו איך פותחים שרוך עם השיניים, איך מורידים נעל עם השיניים. הוא אמר לו, יש, צריך לקיים מצוות חליצה, מה יהיה אם ליבמה אין יד, איך היא תעשה, אז הוא התכופף להראות לו. אז הוא דקר אותו, וזה הגיע לו באיברים הפנימיים. והוא הרגיש שהוא הולך למות. הוא מת בסוף. ואז מה שקרה באותן דקות עד שיצא נשמתו, אז החז"ל מספרים לנו סיפור מחריד. הוא תפס את יואב, הוא היה, אבנר היה גיבור הרבה יותר גדול מיואב. יכול להיות שתכסיסי מלחמה יואב ידע יותר, אבל אבנר היה פשוט בנוי יותר חזק. באותו רגע, מתי שהתחיל לאבד דם, עוד היה לו כוח, הוא תפס את אבנר והרים אותו באוויר, ויכל למעוך אותו כמו שמועכים פשפש. ובאותו רגע נפלה לו מחשבה, הוא אמר, שר צבא אחר חוץ מיואב, אין. אבנר תפס את יואב, הוא רצה להרוג אותו, הוא הרג אותו. הוא היה אחר, כאילו, הוא היה עבוד לו. הוא אמר, אבל שר צבא אחר אין. אני אמות והוא ימות, מה יהיה על עם ישראל? אז הוא הוריד אותו ושחרר אותו. אז הגמרא שואלת שם, איפה היה לו את הכוח הנפשי לעשות את זה? מה התשובה? בגלל שהוא למד תורה. אבנר היה תלמיד חכם, הוא למד תורה. אם לומדים תורה, אפשר לקבל אל תוך הכעס היומיומי שלנו, שזה בכלל לא כעס יומיומי, זה מישהו שהרג אותי. אני יודע שאני גמור. אז הוא יכל לקבל איזה נקודה של יישוב הדעת ולחשוב על כולם ולא לחשוב על עצמו. זה דבר ש... זה לא נתפס. אבל מה שחז"ל סיפרו לנו את זה, לא בשביל לספר את גדולת אבנר, אלא בשביל לספר מה התורה יכולה לעשות לבן אדם. עכשיו, יכול להיות שגם יהודי לומד תורה ולא מקבל את הכוח הזה, אבל אז רחמנות עליו, מה הוא מפספס? זה ברור. כי יש שם את הכוח. בשביל זה כתוב אצל המלך, והייתה אימו וקרה בו כל ימי חייו. מלך צריך ללמוד תורה יותר משהו מישהו אחר. כי זה חשוב, אחרת כל המלכות שלו תהיה עקומה, היא לא תהיה אמיתית. הוא יחשוב שנתנו לו איזה צעצוע. עכשיו כאן, זה נראה בהמשך. אני הקדמתי את המאוחר, אבל אחרת לא יכלו להבין בכלל שום דבר. איך אפשר לו להזהיר או להוכיח אותה? איך מלך יכול להוכיח, נחשוב על מלך שיש לו מדינה? או נגיד, ניקח, נרד לרמה יותר נמוכה, יותר מצומצמת, רב שיש לו קהילה. הוא יכול להוכיח את כולם, איך הוא יכול להוכיח את כולם? הוא רואה אותם ביום יום, הוא רואה אותם, אני יודע, בשבת בית כנסת. כי אינו יודע מה שצריך להם, וגם אינם אצלו להוכיח אותם. הרבה פעמים בן אדם הוא מהשורש שלך, ואתה לא מכיר אותו. יכול להיות שאם תכתוב משהו ותדפיס אותו, אז הוא מאוד יתחבר לזה כמו השורש שלך. אבל אתה יכול להוכיח באופן כללי, אתה לא יכול להוכיח אותו. גם אינם אצלו להוכיח אותם. ועל כן צריכים לזה דעת כדי לדע איך להוכיחם. ולבוא לדעת הזה הוא גם כן על ידי אריכות ימים בעצמו. אם בן אדם בתוך המלוכה שלו, הוא עושה את מה שאמרנו קודם, הוא לומד תורה, הוא ממשיך, אריכות ימים בתוך המלכות שלו, אז הוא נשמר משני הדברים גם יחד. גם מזה שהוא לא ייקח את המלכות לעצמו, זה מה שרבי נחמן קרא מפורסם של שקר. כן? זה כאילו, בסדר, יש עדר של טמבלים שמאמינים בי, אז אני אנצל את זה. אני הופך להיות משהו מיוחד פתאום, כביכול. זה הכי גרוע, הבן אדם הזה הוא קובר את עצמו חיים. קשה מאוד לצאת מזה. צריך למצוא מישהו שיעיז להגיד לו את האמת בפנים ולהוציא אותו משם. שמעתי גם על זה סיפור פעם. סבא שלי סיפר, הוא היה יהודי רוסי שברח בגלל הלשנה, נשינו על אבא שלו. איזה נצ'לניק שיקור גילה לאבא שהלשינו עליו והולכים לשלוח אותו לסיביר. אז הוא ברח. הוא ברח, כמה ימים הוא עבר את הגבול, הוא עבר את הגבול בגניבה והוא ברח לטריטוריה של אוסטרו-הונגריה. אז היה כל אירופה, הייתה מחולקת כמעט לשני אלה. הוא ברח והם, שם הם הם התמקמו בסוף, הוא נפטר בדרך, האבא שלו, הם התמקמו בסוף בטריטוריה של חסידי ויז'ניץ, בקרפטי. יש שם עיר שנקראת בידבליה, עיירה, שבהיסטוריה של ויז'ניץ זה מאוד, כאילו, כמו שאומרים קוצק או משהו כזה, שזה גם שם של עיירה סך הכל. זה משהו מאוד ככה, הייתה שם ישיבה והחסידים הכי חמים היו שם. אז הם התמקמו שם בכפר ליד, בערים, והם התפרנסו ממה שהם התפרנסו, הם קלעו סלים מאלפי ערבות ויצרו יין ומכרו ליהודים, והסיפורים היה שם. הקיצר, הוא היה מגיע לפעמים לאדמור מוויז'ניץ, הסבא הזה, והאדמור קלט אותו, ומאוד מאוד העריך אותו, מאוד קירב אותו. הרבה סיפורים הוא סיפר על זה. ואז הוא סיפר לי, הייתי, סך הכל שהוא נפטר, הייתי נער בן 13.5, קרוב ל-14. הוא היה לומד איתי כל יום, ובלימוד תמיד היה מספר סיפור. אז פעם הוא סיפר לי משהו שבזמנו בכלל לא הבנתי מה הוא רוצה. בכלל לא הבנתי, והבנתי טוב את הסיפור, אבל לא הבנתי למה הוא מספר לילד כזה קטן כמוני סיפור כזה. אבל זה היה טוב שהוא סיפר את זה. זה צריך לדעת לפעמים, בן אדם צריך להכיר את כל המגוון של כל העניינים שלו. הוא סיפר ככה, היה שם, בוויז'ניץ היו לא רק אדמו"רים, היו גם נסיכים. מה המשמעות של נסיכים? בני דודים של הרבי, אחיינים, כל מיני, והם כולם היו קנונים רציניים, ידעו ללמוד טוב וזה, ובדרך כלל, הם תפסו איזו עמדה רבנית בסביבה הקרובה, באחד העיירות, באחד הזה. והיה שם אחד שהיה מאוד מאוד מוצלח. ובדיוק הקהילה שלו הייתה של אנשים מאוד פשוטים. אז אומר לי הסבא, מה שהיה מתפתח מזה אני לא יודע. אני התיישבתי עליו, הורדתי לו את האף. ובזכותי הוא נשאר יהודי נאמן. אחרת השוטים שלו, הטיפשים שלו, היו הופכים אותו לאלוהים. ככה, הוא אמר את זה עם היי, לא עם קוף, כי זה אלוהים אחרים. הוא אמר, בזכותי הוא נשאר בפרופורציה, כאילו, אני לא ריחמתי עליו, הוא היה רוסי, הוא יודע ככה, בלי סנטימנטים. אז זה ודאי שכל בן אדם, כל בן אדם יכול ליפול בקטן, לא בדיוק בקשר לאנשים אחרים, אבל עם עצמו, יש סכנה תמיד, שבן אדם, כולנו, כל אחד בדבר שלו הוא מאוד מוצלח, הוא מאוד מיוחד. כל אחד. מדברים פשוטים עד דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כל אחד מוצלח במשהו. אחד יש ראש טוב, לאחד יש ידיים טובות, לאחד יש כישרונות טובים, לאחד יוצר טוב קשר עם בני אדם, כל אחד יש לו משהו. והחברה מסביב מתפעלת מזה, אין מה לעשות. וגם בתוך עצמו יש חלקים שמתפעלים מעצמו. זה לא צריך להיות חברה, לפעמים בן אדם בעצמו הוא קהל. הוא כל פעם מישהו אחר, אבל בסך הכל הוא קהל. ואפשר ליפול שם, להיות מפורסם של שקר, אז היה רב לוי יצחק בנדר עליו השלום, הוא היה אומר תמיד, כשרבנו אומר להיזהר ממפורסם של שקר, תיזהר מהמפורסם של שקר שיש לך בתוך הלב שלך. אל תחפש בחוץ מי שקרן. תחפש את השקרן אצלך. ואיך מחפשים את השקרן בפנים? איך מוצאים אותו? אז כאן יש לנו, זה קוד מעניין מאוד. תלמד תורה. עכשיו, יש מקום שזה מוסבר קצת יותר, הנקודה הזאת. יש על זה מאמר די ארוך בחב"ד של האדמו"ר הרש"ב. ולפני 104 שנים, משהו כזה, שהוא מדבר על האופי הזה שבן אדם כאילו, בגלל שהוא מוצא חן בין האחרים, אז הוא כבר מרמה את עצמו גם כן. הוא לא מכיר את עצמו יותר. ובהתחלה הוא רוצה למצוא חן בין האחרים. אחר כך, אבל הוא יודע שבעצמו הוא עדיין לא מתוקן. אחר כך הוא כבר כל כך התרגל שהכל צריך להיות טוב בחוץ, שהוא כבר חושב שהוא מתוקן. זה כבר, זה הכל ככה. אז איך נפטרים מזה? זה אומר נפטרים מזה שלומדים תורה. איך? אז שם הוא מסביר גם למה. כאן כתוב סיבה אחרת. צריך לחבר את זה, זה לא... כאן כתוב פשוט, זה בא מעריך אנפין, זה בא, זה עריכות ימין, זה הקדושה של התורה שומרת על הבן אדם שהפסיק לזייף. אי אפשר לזייף כשיש בקרבך קדוש, אמרו חזל, בקרב כל אחד מאיתנו יש נקודה קדושה. אם נותנים משהו שהנקודה הקדושה הזאת תוכל להתחיל להיות מורגשת, אז היא לא תיתן לנו לשקר. שם הוא כותב אחרת, הוא כותב לא סתם ללמוד, ללמוד ולרצות להבין את האמת בלימוד, לא ללמוד בשטחיות. זה מחנך את המוח לא לרמות את עצמו. זה ברור? הבן אדם שמרמה את עצמו, הוא גם לא חושב על שום דבר עד הסוף. כי את מי הוא מרמה סך הכל? ביידיש היום אומרים פעם פתגם כזה, שלרמות אחרים אתה לא מצליח, כי תמיד ידעו את האמת. אז את מי אתה מצליח? אתה מרמה את עצמך, נו, חוכמה גדולה לרמות... לרמות טיפשים זה לא חוכמה גדולה. אם אתה מרמה את עצמך, אז אתה... אז מה עשית? כאילו... עשית מבצע, רימית הטיפש, כאילו... מה אתה מתפאר? אבל כל פנים, כשיהודי לומד תורה, הוא יוצא מהנקודה הזאת של... וכשלומדים, באמת, יש דברים שלא צריך להשקיע את הראש כל כך. אבל כשלומדים תורה בעומק, אז בן אדם לא יכול להבין עד הסוף אם הוא עדיין משאיר דברים סתומים. צריך כל דבר לפרק לגורמים ולדעת מה זה. כל דבר צריך לדעת בדיוק על מה מדובר, ואיך להתנהג עם זה, איך להסתכל על זה, ומדוע צריך להסתכל על זה ככה. ומדוע במקרים אחרים זה צריך להיות אחרת. זה תהליך שמחנך את המוח לחשוב נכון, פשוט. ביחד עם זה, ודאי שאפשר גם ללמוד כל מיני חוכמות אחרות, לא רק תורה. יש גם עוד דברים שמחנכים את המוח לחשוב נכון. אבל בתורה יש את הקדושה. בדברים אחרים אין. כן, תמיד שואלים את השאלה הזאת. מה קורה עם כל אלה... כתוב שהתורה מתקנת את היצר הרע, והתורה, 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 ובסוף רואים שבן אדם לומד ונשאר עם כל החסרונות שלו. אני פגשתי לא מזמן, עוד שוכב אצלי, עוד לא היה לי כוח לקרוא אותו. ספר פסיכולוגיה, קוראים לו התמקדות, של איזה יוג'ין, זה נשמע יודין. יש היום כבר בנו עליו וריאציות, על הספר הזה. יש להעיר את הנמר, ויש עוד כל מיני... לא מכיר. פסיכולוגים צריכים להכיר את זה. אז זה שיטה חדשה בטיפול בטראומות. אומרים שזה עובד. גם הוא שוכב אצלי, אין לי את הראש לקרוא את זה עכשיו. הקיצר, אז הסיפור ההוא של ההתמקדות, הספר הזה, יש מטפלים בו בארץ, מטפלים טוב דווקא, עושים עבודה טובה. אז בהקדמה שלו הוא כותב שהם עשו פעם מחקר, והם הגיעו למסקנה שזה פחות משנה עם איזה שיטה פסיכולוגית עובדים עם הבן אדם, ומשנה יותר גורם ה-X שיש לבן אדם המטופל. גורם X זה דבר שקשה, הם לא כותבים גורם X, הם כותבים שהם בספר, הם יסבירו מה זה הגורם הזה. יש איזו נקודה במטופל שצריך לעורר בעצמו כדי שכל השיטות יעזרו לו. אם יש לו את הנקודה הזאת, אז אפילו אם הוא הולך לסבתא שלו והיא תגיד לו, אוי, באמת? אז זה גם יעזור לו. או שסתם איזה חבר טוב יגיד מה נשמע וצפר איך היה בפלמח, אז זה גם יעזור לו. לא משנה, כל דבר ששמח אותו יעזור לו. ואם חסר לו הנקודה הזאת, אז שום דבר לא יעזור לו. זה הם הגיעו אחרי... מחקר גדול, הוא כותב באיזה אוניברסיטה עשו את זה, נראה לי בהרווארד ובאיזה שהוא. למה אני אמרתי את זה? בגלל שאתה שאלת, יש כאלה שלומדים. צריך ללמוד תורה עם איזה גורם X, עם ביטול, עם יראת שמיים, עם לגשת לתורה, בשביל זה יש ברכת התורה. לגשת לתורה כמו שמגשים לדבר קדוש. ואז החלק האלוקי בנשמה מתחבר לתורה. אם מגשים לתורה... כמו שניגשים לבדוק מחברת תלמיד, בוא נראה מה הוא כתב פה, אז זה באמת לא יכול להשפיע. אם יהודי לומד, זה גם תלוי בעוד כמה דברים, תלוי במידת ההתמדה, וזה תלוי גם בכל מיני, יש במסילת ישרים, יש תמיד בביאור מפסידי ה. אז יש דברים שמקרבים בנפש את קדושת התורה. אני לא תכננתי לדבר על זה, אני יכול לדבר על זה עכשיו חצי שעה, אבל לא יודע. המובן מאליו של החיים שלנו, של התרבות שלנו, הוא שהשכל האנושי והשכל של בני אדם, של כולם יחד, זה האינסוף, ועם המשקפיים האלה צריך לקטלג את הכל ולהסתכל על הכל ולתת ציונים לכל דבר. ואנחנו סופגים את התפיסה הזאת דרך כל כותרת בידיעות אחרונות, אפילו דרך הכותרת הראשית. זה כאילו זה כתוב שם, זה לא כתוב במפורש, אבל מה שאנחנו סופגים דרך זה, זה בדיוק את ההשקפה הזאת. לא ברור, נכון? לא ברור עד הסוף. אני עצלן, אני לא אוהב לדבר על זה. אבל זה כן ברור. זה... המקובלים אומרים שכשאנחנו נפגשים ואנחנו מדברים, אנחנו מתחלפים. כאילו, אני מסתכל על מישהו, ואני שומע את הדיבורים שלו, והוא מסתכל עליי, הוא שומע את הדיבורים שלי, הרבה פעמים אנחנו מתחלפים בספיסת עולם, הוא מקבל את התפיסת עולם שלי, ואני מקבל את התפיסת עולם שלו. אז יכול להיות שלאחד משנינו זה מזיק. בשביל זה הוא כותב בתורה נונחת, בנקודי מהר"ן, הוא כותב שבן אדם שמתעסק עם אנשים רחוקים, הוא צריך תמיד להתפלל להשם שהדו שיח הזה לא יזיק לו. הוא לא יכול, לסמוך על איזה, על היושר האינטלקטואלי שלו, כמו שאומרים, על השכל שלו, על זה. כי יש דברים שעובדים, עוברים בערוצים סמויים. לא, זה לא שכל. זה רקע.
הקליפות שם שלא ידבקו בתורה ממתת.
בתורה...
הקליפות שלא ידבקו...
בתורה נון חט. איך על הקודש? נון תת. חשבתי שאתה אומר ממתת.
נון תת,
נכון.
שהקליפות לא יצטרפו.
הנון תת ונון חט הם בעצם היו תורה אחת, שרבי נחמן חילק אותם לשניים, שזה אני התבלבלתי. זה נון תת, נכון. בתורה נון תת. וזה אין תעודת ביטוח, ההבנה שלי היא לא תעודת ביטוח. כי יש דברים שעוקפים את ההבנה, המובן מאליו, כמו שאומרים, הפשטות. איך אומרים הלמדנים, מה היה אם לא היה על זה פסוק בתורה? האחרונים קוראים לזה הסברה החיצונה. זאת אומרת, איך אתה מגיע... כמו שחזל אמרו, אילולי ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול וגזל מנמלה. זאת אומרת, מאיזה מקום אתה מגיע? יש בן אדם שאילולי ניתנה תורה, זה היה גוזל בלי סוף. יש בן אדם שהמובן מאליו שלו, שלגזול, בשביל לא לגזול לא צריך דווקא תורה. לא גוזלים וזהו. רק עם התורה, אז הלא לגזול זה לעשות את רצון השם, זה הרבה יותר גבוה. אבל קודם כל אני בן אדם. ויש אחד שמגיע ממקום הפוך לגמרי. לתורה יש את הכוח, אם הבן אדם לא מסתובב, היום כבר לא צריך להסתובב עם הרגליים, מסתובבים עם אצבעות, תן לה אצבעות ללכת. אם בן אדם לא מסתובב במקומות שמשדרים את המובן מאליו ההפוך, והוא, אפילו אם הוא כן היה שם, אבל הוא לא קלט את המובן מאליו ההפוך, נשאר לו המובן מאליו היהודי הפשוט, אז לתורה יש אצלו מקום מרכזי, והתורה יכולה לשנות אותו מבפנים עד הסוף. אבל אם הוא כל כולו מבוסס, כאילו, על המובן מאליו ההפוך, אז הוא מקטלג את התורה כאיזה מין תורה עתיקה, הוא יכול ללמוד, אני לא יודע אם נשאר, ספרדים במרכז אמריקה שרפו את הכל. התורה של בני המאיה או של האצטקים, מה נשאר מזה? אנחנו לא יודעים. אבל אם בן אדם ייפול לו איזה כתב יד שהספרדים לא הצליחו לשרוף, הם עשו שם אינקוויזיציה, והוא יקרא את הפילוסופיה של בני המאיה, בסדר, היו פעם אנשים שחשבו ככה. אפשר כאן את התורה גם לקרוא ככה. ותת הכרתית, בעולם המודרני, אפילו בחור דתי, קורא ככה את התורה, בלי לרצות. ומה הוא יודע עכשיו? הוא יודע איך חשבו פעם. זה הכל. אז אני לא אוהב לדבר על זה, בגלל ש... מה זה טוב להגיד את זה? אם בן אדם הוא נמצא במקום הזה, צריך להתפלל עליו. אנחנו כולנו יכולים להתפלל על עצמנו, אנחנו לא צריכים לדעת שאנחנו במקום כזה. אין בזה שום מעלה. אבל על כל פנים, אם שאלו, אז צריך להגיד את האמת, אי אפשר להתחמק. אנחנו במקום הזה, ואנחנו צריכים לצאת מהמקום הזה. ולצאת מהמקום הזה, אז יש רק עצה אחת, יש פשוט, איך הוא אומר, כשנופלים לבוץ עם שני הרגליים, כשנמצאים בבוץ עם רגל אחת, אז אפשר, רגל שנייה מחזיקה קונטרה וסוחבים את הרגל, מקסימום המגף נשאר בפנים והרגל בחוץ, אבל הרגל בחוץ. אבל כשנכנסים לבוץ עם שני רגליים, אין לי מה להחזיק. ככל שמושכים יותר, נכנסים יותר, יש לפעמים שנוצר שם וקום, יש איזו יניקה, שאפילו מי שאחר בא למשוך אותך, אז אתה נכנס עוד יותר פנימה. מה עושים? לוקחים צינור של מכבי אש, ומזרימים מים, ואז הבן אדם פתאום עולה למעלה. ככה זה. ככה זה עובד במקומות האלה. אז עוד פעם, אין מים אל התורה. צריך הרבה תפילה והרבה תורה. צריך לצעוק לעזרה, וצריך ללמוד. ובסוף יוצאים מהמצב הזה, כן.
קורה לפעמים שאני בקשר עם מישהו, והוא מתרחק, ואז אני מרגיש כאילו הדמות שלו מתלבשת עליי, ואני כאילו הבעת פנים או איזה גישה שלו, וכאילו מופיע לי פתאום הדמות
שלו. ומה קורה אם אתה מתחבר אליו חזרה? זה עוזב אותך?
כשאני מתחבר אליו חזרה?
כן, זה עוזב אותך?
זה לא עוזב אותי.
לא, זה לא עובר לך.
זה לא עובר לי.
אז זאת אומרת, זה טוב שעשית שעזבת אותו, כי אחרת היה נהיה יותר גרוע.
כן, כשהוא רחוק, אני פתאום מקבל את ה...
פתאום אתה מרגיש שאתה עדיין איתו.
אני רואה אותו באיזה השתקפות כזאת, ואני מתחיל לקבל את הנואנסים שלו, אבל נראה לי כאן מוזר, כאילו מה, איך הוא נכנס לי כמו לאחרים?
כן, 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 כן. אם זה טוב, אז זה לא נורא, אבל אם זה גרוע...
זה גרוע, אבל זה גם
בתמידה מלרע. שם ירחת.
שאלה
רק יותר בקול, יותר בקול. כן.
מה זה בפועל אומר ללמוד תורה? אני לא יושבת ולומדת תורה.
בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
לא יושבת, כן, למדתי את זה ביסודי, למדתי את זה בתורה.
מה, למדתי את זה ביסודי, אבל עכשיו התפתחת מאז, נכון? לא ידע ביסודי. עכשיו יש לך יותר שכל, את יכולה לקרוא איזה מין פירוש שכתוב בשפה שלנו היום, ושהוא הרבה יותר עמוק ממה שהמורה או המורה ביסודי חלמו עליו בכלל. אז צריך למצוא את הדברים האלה, צריך לנבור קצת או לשאול חברים או משהו כזה. אני בגילי, אני לומד את המפרשים הקלאסיים, כן, אבל לא כל בן אדם היום אמון על הסגנון הזה ולא מדבר אליו. אבל יש דברים שתרגמו משפות אחרות עכשיו, אז לכל הברות העברית היא עברית מודרנית. יש את הפירוש של הרב הירש על התורה, דוגמה, הוא כתב אותו בזמנו בגרמנית. תרגמו אותו בדור שלנו, אז אם היה כותב אותו בעברית, לא היינו יכולים להבין אותו. בגלל שתרגמו אותו בדור שלנו, אז כל אחד יכול לקרוא אותו. זה דוגמה, והוא עונה על כל הבלבולים של הדור שלנו. כל הבלגן. זה היה שיעור לסטודנטיות. הם רשמו את זה, הוא רק הגיע את זה. ואחר כך נתנו לתרגם את זה, הרבה שנים אחרי שהוא נפטר. סטודנטיות יהודיות בעיר שלו, שלמדו באוניברסיטה ביקורת המקרא, ביקורת המקרא התפתחה בגרמניה. הביקורת המקרא הכי קטלנית הייתה בגרמניה, והם למדו באוניברסיטה אותי עם ביקורת המקרא הכי קטלנית, בנות יהודיות, והוא הזמין אותם אליו הביתה, והוא ישב ולמד איתם חומש, מבראשית ברא אלוקים עד סוף חומש דברים. ונוצר מזה חיבור מונומנטלי, ממש, חמישה כרכים עבים, זה יכול להיות התחלה של לימוד תורה. יש קצת, יש קטעים קשים קצת של בלשנות, של שפה, מי שלא אוהב דקדוק ושפה, אבל הוא תמיד נותן לזה את הפן הפנימי, זה ממש מעניין. מי שקרא את זה לא עזב את זה.
שאלה
שהייתה,
בעצם, במשור כזה, כשאומרים, הרי התשובה שלנו היא לא...
השיעור הזה הוא לא לימוד תורה, השיעור הזה הוא רק לגרום לאנשים שהתחילו ללמוד. זה סטארטר, אי אפשר לנסוע עם הסטארטר. מאבדים את הבטריה, את המצבר. צריך לנסוע על דלק. אם זה היה לימוד תורה, היינו צריכים להיפגש כל יום. אם זה פעם בשבוע, סימן שזה כמו שאי אפשר לאכול פעם בשבוע, אולי אפשר, אני לא יודע. אבל אם מי שיכול לאכול פעם בשבוע, יכול ללמוד פעם בשבוע.
סוגים שונים של סעודות.
מה? אפשר
כל יום לאכול סוג אחר של סעודות.
כן.
בעצם התשובה זה לימוד של חמישה חומשי תורה?
לימוד בפשטות, לימוד חמישה חומשי תורה. אחר כך אפשר להמשיך הלאה.
אבל
אבל לאט לאט.
לאט
לאט לאט. יש תורה שבעל פה, יש תורה שבכתב, יש את הכל. אפשר ללמוד את הספרים של הרמח"ל, את מסילת ישרים. ספרים פשוטים, דברים פשוטים. העברית של הרמח"ל היא גם לא בשבילנו, אבל יותר קרובה אלינו מדברים אחרים. אני לא יודע מה יש היום. היום יש עוד הרבה דברים חדשים ממש פשוטים. פשוטים פשוטים. ואני פשוט לא מתמצא, אני לא מכיר. אבל תשאלי, יש בטח. עבר השעה? כמה עוד יש?
12 דקות.
12 דקות אפשר להפוך את העולם. ועל כן צריכים לזה דעת כדי לדע איך להוכיחם, ולבוא לדעת הזה הוא גם כן על ידי אריכות ימים בעצמו. זהו שאומרים העולם שאינו יודע מחייו, כי עיקר הידיעה הוא מחיים מאריכות ימים. אם בן אדם לומד תורה, הוא מקבל אריכות ימים כזאת, הוא מקבל קשר עם הלמעלה, עם הכתר, אז הוא גם לא לוקח את המלוכה לעצמו, וגם יודע, הוא מרגיש, הוא מסתכל על בן אדם, או שהוא שומע כל מיני רעיונות, אז הוא מפתח את התחושה מה חסר לבן אדם. לפעמים שומעים חצי משפט מבן אדם וכבר יודעים איפה הוא נמצא. כן, ואפשר בצורה כזאת או אחרת להוסיף לו בדיוק את הטיפ שחסר לו, את מה שהוא פספס. עכשיו הוא מסביר איך באים לאריכות ימים הזאת, כי לבוא לאריכות ימים על ידי עסק התורה. זה בדיוק מה שאמרתי, שצריך לחבר את שני הביאורים האלה, למה תורה, יש שכתוב כאן על השם עסק התורה. איפה שכתוב עסק התורה, הכוונה ללמוד בצורה מדויקת ולהשתדל לא לרמות את עצמנו. כמו שהזכרתי קודם. כי אורייתא שמעא דקודשא בריך הוא. וכמו שצריכים לקרוא את אחד, קוראים אותו בשמו, כן, כשצריכים לקרוא את חי החיים, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. חז"ל, בעקבות הפסוק שכתוב אצל המלך, תכף נראה, מדברים על קורא בתורה. מי שזוכר את המשנה במסכת ברכות, היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא, הגיע זמן קריאת שמע, אם כיוון ליבו יצא. אם לא כיוון ליבו לא יצא. מה זה היה קורא בתורה? היה לומד תורה. מה זה היה קורא בתורה? אז הוא כותב פה, ואותו דבר כתוב בתניא, קורא בתורה, אז הוא אומר, זה כמו בן, ילד קטן שקורא לאבא. הוא קורא לאבא, בוא תהיה איתי, אני לא רוצה להיות לבד. זה נקרא קורא בתורה. מי זה האבא? הקדוש ברוך הוא. על ידי שיהודי לומד תורה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בא אליו. מה זה אומר? זה אומר שלימוד התורה זה אחד מהדרכים להידבק בקדוש ברוך הוא. יש כל מיני רמות בדבקות, יש רמות ודביקות של רמות של צדיקים שהדביקות שלהם יד כלות הנפש, ואין לנו שום מושג מה זה הדביקות הזאת. אבל יש רמות כאלה בדביקות, יש רמות בדביקות של אנשים פשוטים, ויש גם מציאות כזאת, צריך לדבר על זה אולי בריחות פעם אחרת. אבל יש רמה בדביקות, זה רב חיים ולוז'ין מדבר על זה בנפש החיים, וזה כתוב בעוד מקומות, שעצם זה שיהודי משקיע את הראש, את הכישרונות שלו, בשביל ללמוד את מה שהשם דיבר, זה עצמו איזשהו דרגה של דביקות. למרות שעכשיו בלב הוא לא מרגיש שום דבר. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? יש בתניא בפרק למד א', בפרק שכדאי לקרוא אותו, מומלץ לכולם. אפשר לפעמים לחסוך טיפול אצל פסיכולוג, מי שבדיקי. כן, ואפשר גם לקבל איזושהי הסתכלות על המעשים שלנו. למד א', לא, אבל זה כן גדול, אני לא יודע, זה ככה, יצא בדיוק על למד א'. שם הוא אומר שהנשמה בתוך הגוף שלנו היא עשויה להיות בגלות. וזה גלות מתמשכת, וזה גלות הרבה פעמים שאנחנו לא חשים בה בכלל. אבל איך שיהודי פותח ספר ומתחיל ללמוד תורה, או איך שהוא פותח סידור ומתחיל להתפלל, או איך שהוא עושה איזשהו מעשה טוב כלשהו, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, מה שהוא עושה, באותו רגע הנשמה שלו מרגישה שהגלות הפסיקה. רגע אחרי זה יכול להיות שיחזור לשטויות שלו, אז הוא עוד פעם הרגיש בגלות. אבל באותו רגע, הילד העובד חזר הביתה. ברגע הזה. וזו שמחה גדולה לנשמה. זו שמחה כפולה. שמחה אחת, שהיא יוצאת מהגלות. שמחה שנייה, שהשם יתברך שמח איתה שהיא יצאה מהגלות. כמה אבא ישמח כשאני אחזור הביתה. אני יושב בבית סוהר, ואני חושב כמה אבא ישמח מתי שאני אשתחרר. זה המקום של לימוד התורה באמת, לעומק. ממילא, אם יהודי לומד תורה, אז כל המציאות שלו מתעדנת. היא הופכת להיות מציאות יותר מוארת. ואז הוא יכול לעשות פחות טעויות. וקרא אותו, הוא שמו התורה כאן, אני נמצא שעל ידי עסק התורה קוראים את האריכות ימים. קוראים את קרבת האלוקים, שזה בעצם האריכות ימים. האריכות ימים זה לא רק שאני חי הרבה ימים, כל יום הוא ארוך. מכירים את הימים האלה שהיום עבר ואני לא יודע מה עשיתי עם עצמי? לא שהשתעממתי. לא השתעממתי. אבל זה יכול לבוא יום של תקלים, זה יום ארוך, זה יום מעצבן. אבל זה גם יכול לבוא לא יום של תקלים, אלא יום של חוסר מודעות, של מין, שאני לא הייתי, פשוט לא הייתי.
איפה הייתה עבודת השם
שלי? אני לא יודע אם הייתי במקום אחר גם, אבל יכול להיות שהייתי במקום, יכול להיות שפשוט לא הייתי. לא הייתי בשום מקום. אז זה, אריכות ימים זה שהיום יהיה ארוך. שיהיה משמעותי, שאני אהיה בו. אז זה אנחנו מבקשים, ואנחנו מתפללים, ואנחנו קוראים. אנחנו קוראים לאריכות ימים בזה שאנחנו לומדים תורה. עצם זה שלומדים תורה, זה כאילו, זה כמו שקוראים למישהו בשם. התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של זה שהתורה זה השם של הקדוש ברוך הוא? התורה מגלה את הנוכחות האלוקית בעולם. בזה זה דומה לשם. מה זה שם? אם לא הייתי יודע את השם, איך הייתי קורא? היי, היי, יו, קאם היר. כאילו, מה? אני לא יודע שם, אז אם אני לא יודע שם של משהו, אני לא יודע להגיד מספר, זה גם שם. אני רוצה להגיד שאני רוצה שני כיכרות לחם, אז אני אגיד, אני רוצה כיכר לחם, כיכר לחם. עכשיו, מה אם אני צריך 40? כן, זה שם של מספר, זה כבר מספר, זה דבר מופשט. אם אני לא יודע איך קוראים ללחם, מה אני אגיד? זאת אומרת, זה כתוב בליקוטי הלכות. השם זה כאילו, הקשר שיש לי עם הדברים זה דרך השם. למרות שזה קשר פשוט. הקשר שיש לי עם הקדוש ברוך הוא זה דרך השם שלו. אבל את השם המפורש אסור לי להגות. אבל כל דבר שמשדר את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא בשם שם. וכל פסוק בתורה משדר את הנוכחות שלו. גם פסוק כמו ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, גם זה משדר את הנוכחות שלו, ועל זה נלמד בהמשך. עכשיו מה שרציתי רק לסיים את מה שהתחלנו בהתחלה, עוד נקודה לפני שאנחנו נפרדים. אותו אחד שהמלכות שלו היא נסתרת, שדיברנו בהתחלה, שהמלכות שלו היא נסתרת לגמרי, ואף אחד... מה המשמעות של זה? למה המלכות שלו היא נסתרת? למה המלכות שלו אמורה להיות כל כך נסתרת? למה זה ככה? זה הרי מן השמיים ככה, למה זה צריך להיות ככה?
שצד אחר לא יבלבל אותו.
זה לא למענו. אם הוא במדרגה כזאת, אז הוא כבר לא יתבלבל משום דבר. זה למעננו. אם המלכות שלו תהיה בגילוי, זה יכול להזיק לנו. או שזה ייטול מאיתנו את הבחירה, או שזה יקומם אותנו. תלוי עד כמה זה, אם זה להוכיח לפי הפירוש הזה, או להוכיח לפי הפירוש הזה.
למה יקומם?
כי אם הוא ידבר איתנו במידת הדין, ואנחנו ככל שנרגיש יותר שאנחנו מחויבים אליו, אז יותר נרצה לברוח. אחד שמדבר ואנחנו לא מרגישים מחויבים, אז בסדר. אז הוא אמר. אבל אחד שאני מרגיש מחויב למה שהוא אומר, ברגע שהוא אומר את זה בצורה לא עדינה, ואני בן אדם שלא יכול לסבול סגנון כזה, אני לא חייב. אין לי את הטבע של איש צבא. אז אני בורח. אז זה יכול להזיק בשני אופנים. אז צריך להגיע השפעה סמויה. כן, כמו, האמת שכתוב בזוהר. כתוב בזוהר, הזוהר לא מדבר על נהרות, המשל הוא מנהר. הזוהר אומר, יש נהר שהוא נובע ממעיין, והוא זורם על פני הקרקע, ואחר כך הוא נבלע באיזה מכילה, והוא זורם תת-קרקעית, יש מקומות כאלה בעולם. בבלקנים יש דברים כאלה. הוא זורם תת-קרקעית, ואחרי הרבה מקום רחוק, הוא יוצא עוד פעם על פני השטח, ואז רואים אותו כאילו חדש, רואים שנהר יוצא מאיזה מערה ולא יודעים מה קרה, אבל גם במקום שזורם מתחת לאדמה, הוא משקה את האילנות שגדלים שם. זו הנקודה שמשקתו בזוהר. זאת אומרת, הוא מדבר על צדיק שמשפיע, אבל לא כולם יכולים לקבל את השפע הגלוי שלו. יכול להיות שיש כאלה שמכירים במלכות שלו, אבל יש הרבה שצריכים לקבל את השפע בצורה סמויה. והוא יכול להשפיע גם בצורה סמויה. מה זה אומר? זה אומר שהוא יותר קדוש מאחרים. מי שיכול להשפיע רק כשהוא גלוי, אז הוא משפיע עם הכוחות, עם הצד הקוגניטיבי, מה שנקרא, עם השכל, עם הדיבור. אחד שמשפיע עם עצם ההוויה שלו, הוא לא צריך לדבר. כמו שהוא אמר, איש זקן אחד ישב ושתק, וכולם הקשיבו. זוכרים שסיפרתי לכם? אתה זוכר? מתי אמרתי את זה? שבוע שעבר. איש אחד זקן ישב ושתק, היה גוי שהיה נוכח אצל איזה אדמו"ר. האדמו"ר הזה לא היה מדבר הרבה. שאלו אותו, מה ראית? זה אמר, איש זקן ישב ושתק, וכולם הקשיבו. זהו. אז זאת אומרת, זה כבר השפעה יותר עליונה, יותר פנימית. ההשפעה שלו היא חודרת, היא נותנת אפשרות למי שמקבל ממנו את ההשפעה, להבין את הסמוי, לא רק את הגלוי. זה עוד רובד. אם מי שההשפעה שלו עוברת בערוץ הגלוי, אז הוא נותן לנו את האפשרות, אנחנו שומעים אותו ואנחנו מקבלים את האפשרות לראות את הדבר, את הדברים הגלויים. יש דברים שהיו גלויים מול העיניים שלנו ולא שמנו לב. אז הוא גורם לנו שנשים לב. אבל אותו אחד שהוא עובד בערוץ סמוי, הוא מגיע, הכוח שלו מגיע ממקום כל כך נעלה וכל כך נסתר, שהוא פותח לנו את העיניים גם ביחס לדברים שהם סמויים באופן טוטלי. יכול להיות שבן אדם ישמע את אותו צדיק, או שיראה אותו, או שיהיה נתון להשפעתו באיזשהו ערוץ סמוי, ואז הוא יסתכל על החיים שלו, והוא יראה בחיים שלו הכל חושך ורע, ואף על פי כן הוא ימצא שם את השם יתברך. כי באמת לית אתר פנוי מיני, בכל מקום יש את השם יתברך. רק כדי למצוא את השם יתברך בתוך ההסתרה, אז צריך מישהו לקבל כוח ממישהו כזה, שהוא פועל בצורה מוסתרת. שההסתרה לגביו היא גלויה. זה אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הקשר של כל הנושא פה. עכשיו זה עבר 12 דקות. עבר עם ריבית. בטוח.
הרב
מקבל את אביך
ואת אמך למען יאריכון ימיך,
באותו משקל. מה זה?
למען יאריכון ימיך.
כן, כן, כן. וגם למען ירבו ימיכם וימי בניכם. זה הכל אותו דבר. אריכות ימים זה מושג רוחני גם.